יומא דף סמך א', מתחילים בעזרת השם, שבע שורות מלמעלה, במילים וכן בהיכל. כשנסיך בן המלך נכנס אל הטרקלין של הארמון, המלך שמח לקבל את פניו של בנו, והנה הוא שם לב שעל החליפה יש איזשהו כתם. אבא מבקש מבנו, תתקרב אליי. לוקח איזושהי מברשת ופשוט מנקה את הכתם. אבל אם הבן נכנס לאביו, המלך, כשבגדיו לגמרי מלאים ברפש, בטית, לכלוך, כבד, המלך לא ינקה את הכתמים בטרקלין שלו. האמת שיש כתמים כאלה שהמלך לא ייתן אפילו שירחצו את הבגדים בארמון. הוא ישלח את הבגדים לאיזושהי מכבסה שיחפשו את זה שם. לא מתאים בכלל להשאיר בגדים במצב כזה בארמון. כותב רבנו אור החיים הקדוש בפרשת אחרי מות. תחילת הפרשה שם עוסקים בעבודת הכהן גדול ביום הכיפורים. כשבאים לחפר על עוונות, פשעים של בני הקדוש ברוך הוא, עם ישראל, אם זה עוונות קלים, כמו מה שנקרא תומת מקדש וקודשיו, אדם היה תמה, הוא ידע שהוא תמה, הוא שכח מזה. הוא נכנס לבית המקדש בתומה. או שהוא נטמע בבית המקדש, ובמקום לצאת מיד הוא השתהה שם, שיעור שאפשר להשתחוות בו במשך הזמן הזה. אז הוא חטא בחטא תומת מקדש. לכן אם הוא אכל קודשים בתומה, עכשיו שהוא חטא בתומת קודשים. את העוונות האלה אפשר לחפר בארמון המלך. העבירות האלה מתכפרות בפר של כהן הגדול, בסעיר להשם, שמזים מאדם שלהם בתוך קודש הקודשים, בהיכל. אבל את העוונות המלוכלכים, המאוסים, אותם הכהן גדול מתוודה על ראש הסעיר להזזל, שולחים אותם מחוץ לבית המקדש. אי אפשר, לא מחפשים בגדים כל כך מטונפים בארמון המלך. את הלכלוך והזוהמה הזאת שולחים החוצה מבית מקדש, ביד איזשהו עבד שהוא זה שיטפל בעוונות האלה. בתחילת השיעור אנחנו נעסוק בברייתא שמפרטת בעניין הזה, בכפרה שמתכפרים עם ישראל על ידי הפר והשעיר של יום הכיפורים, שזה מכפר על תומת מקדש וקודשיו. אבל לפני כן מביאה הגמרא ציטוט מהמשנה. במשנה למדנו שכל סדרה וסדרה של הזעות דם, דם הפר, דם השעיר או שניהם יחד, זה נחשב עבודה בפני עצמה. במה זה בא לידי ביטוי להלכה למעשה? שכשהכהן גדול בא ומתחיל את סדרת ההזעות בקודש הקודשים, יש שם שני סדרות. יש את הסדרה של הזעת דם הפר של הכהן גדול ושל הכהנים, ויש את הסדרה של הזעות של דם השעיר, שזה בא לחפר על שאר עם ישראל. מזה פעם אחת למעלה ושבע הזעות כלפי מטה. אז ההזעה של דם הפר של אחד למעלה ושבע למטה, זה עבודה בפני עצמה. והזעות של דם השעיר אחת למעלה ושבע למטה בקודש הקודשים, זה עבודה אחרת בפני עצמה. ואם לדוגמה, כהן גדול התחיל את ההזעות של הפר אחת למעלה והתחיל הזאת, אז האחת למטה, שתי הזעות למטה, ואז נשפך לו הדם, אז הוא יצטרך להביא עכשיו פר חדש ולהתחיל את כל סדרת ההזעות מההתחלה, כי כל סדרת הזעות היא עבודה בפני עצמה. אבל אם הוא כבר סיים את הסדרה של ההזעות של הפר בקודש הקודשים, ואחר כך נשפח לו אדם, אז הוא מזה, הוא מזה את האדם של הסעיר, אחת למעלה ושבע למטה, וכשהוא יבוא עכשיו להיכל הזאת כנגד הפרוכת, שפה זה פעם שנייה שמזים מדם הפר ומדם הסעיר, אז הוא ישחט פר חדש, הוא לא יצטרך לעזות שוב פעם בקודש הקודשים, אחת למעלה ושבע למטה, כי את העבודה הזאת הוא כבר סיים. וכן, בהיכל. זאת אומרת, אחרי שהוא סיים לעזות מדם הפר ומדם הסעיר בקודש הקודשים, אחת למעלה ושבע למטה מכל אחד מהם, הוא מזה גם כן בהיכל את אותו הדבר. כנגד הפרוכת, אחת למעלה ושבע למטה מדם הפר, ואחת למעלה ושבע למטה מדם הסעיר, כל סדרה, דם הפר בנפרד והדם הסעיר בנפרד, היא נחשבת עבודה בפני עצמה. וכן במזבח, כשהוא מערבב את הדם הפר ביחד עם דם הסעיר, ונותן את ההזעות בארבע הזוויות של המזבח, ואחר כך עוד שבע הזעות על גג המזבח, ההזעות של המזבח נחשבות סדרה בפני עצמה. ואם הוא סיים לפני שהוא בא לעזות על המזבח, הוא סיים את כל ההזעות בקודש הקודשים ובהיכל, ואז נשפח לו אדם שהוא צריך להביא פר וסעיר חדשים להזעות של המזבח, הוא לא יעזה שוב פעם מדם הפר והסעיר בקודש הקודשים ובהיכל, כי את העבודות האלה הוא כבר סיים. ככה למדנו במשנה. מביאה הגמרא ברייתא, תנו רבנן. בעצם הברייתא הזאת, בחלק הראשון שלה, עוסקת בכפרה שהפר והסעיר מחפרים, והם הרי מחפרים, כמו שאמרנו, על מה שנקרא טומאת מקדש וקודשיו. אם אדם נכנס בטומאה לבית המקדש, או שהוא אכל קודשים בטומאה. עכשיו, אם אדם חטא, זאת אומרת, הוא ידע שהוא טמא, והוא שכח מזה, הוא נכנס לבית המקדש בטומאה, לדוגמה, אדם כזה, אם הוא עדיין לא זוכר, לא נזכר מזה שהוא היה טמא ונכנס לבית המקדש בטומאה, אז כדי שלא יבואו עליו חלילה איסורים, מביא הכהן גדול את הפר והסעיר של יום הכיפורים, ואלה תולים לו את החטא שלא יבואו עליו איסורים בינתיים. אבל ברגע שיוודע לו שהוא נכנס לבית מקדש בטומאה, זאת אומרת, אולי נגיד את זה בשפה יותר מוחשית, אדם הלך, השתתף באיזושהי הלוויה, והוא ידע שהוא טמא. הוא ידע שאסור לו להיכנס לבית מקדש בטומאה. עכשיו, אבא שלו מרים אליו טלפון, אומר, תשמע, אני מביא קורבן תודה היום, כי אתה יודע, נסעתי במטוס, עברתי את הים הגדול, אני צריך להודות. במקום ברכת הגומל, אני מביא קורבן תודה, אני מבקש ממך, בוא איתי, תעזור לי שם. קיצור, נכנס לעזרה בטומאה. הוא שכח מזה שהוא נטמא טומאת מת. טוב, הוא עכשיו חטא בטומאת מקדש וקודשיו, בזה שהוא נכנס כטמא מת לבית מקדש. לפי מאוד שהוא בא לעזור לאבא שלו, אבל היה צריך לזכור מזה שאסור להיכנס לבית מקדש, היה שולח את הבן או משהו כזה, הוא לא יכול להיכנס. אחרי שיוצא מבית מקדש, לקח לו זמן לתפוס שהוא בעצם היה טמא ויחס לבית מקדש. בינתיים עבר יום הכיפורים. הפר והסעיר של יום הכיפורים תולים שהאיסורים לא יבואו עליו למרות שהוא חטא בינתיים. כי הפר והסעיר האלה הם איזושהי פתרון חלקי לניקיון החטא של טומאת מקדש וקודשיו. אחר כך, כשיוודע לו שהוא נכנס לבית מקדש בטומאה, הוא יביא קורבן חטאת שנקראת קורבן עולה ויורד. אם הוא עשיר, מביא כבשה או סעירה. אם הוא עני, מביא עופות. אם הוא עוד יותר עני, מביא מנחת חוטא. לכן זה נקרא עולה ויורד, כי זה תלוי במצב של הממון שלו. אם הוא עשיר, מביא קורבן עולה יותר. אם הוא עני, מביא קורבן יורד ברמה יותר נמוכה. ובזה עוסק את הברייתא. מביאה ברייתא, הפסוק אומר שעם הפר והסעיר, הכהן גדול וכיפר את מקדש הקודש ואת אוהל מועד ואת המזבח יכפר. מה זה בא ללמד? וכיפר את מקדש הקודש, זה בא לומר שזה מכפר על הטומאה שלפני ולפנים. שכשהכהן גדול מזה מדם הפר ומדם הסעיר בתוך קודש הקודשים, זה מכפר על כל אלה שנכנסו לקודש הקודשים בטומאה. אחרי זה כשכתוב שזה בא לכפר גם על אוהל מועד, זה בא ללמד שזה מכפר על ההיכל, אלה שנכנסו להיכל בטומאה. ההזעות של פר והסעיר שמזים בהיכל מכפרים על אלה שנכנסו להיכל בטומאה. מזבח כמשמעו, שזה בא לכפר על אחד שעלה למזבח החיצון בטומאה. הוא עלה למזבח החיצון בטומאה, או יותר נכון, כי הרי ברגע שהוא עולה למזבח החיצון בטומאה, הוא חטא על עצם זה שהוא נכנס לעזרה בטומאה, כי הרי המזבח היה בעזרה, והנה בהמשך כתוב שמה שכתוב אחר כך יחפר, אלו עזרות, זה מחפר גם על הכניסה לעזרה בטומאה, אז כל שכן על מי שנכנס למזבח בטומאה, ודאי שצריך לחפר, והעזרות מחפרות, העזרות של פר וסייר מחפרות על מי שנכנס בטומאה לעזרה, או על המזבח, אז מה בעצם האיתור המיוחד מזבח? אז בספר גבורת ארי אומר שצריך לגרוס בדעתו של רשי, שמדובר פה על אדם שנטמע על גבי המזבח, אפילו אם הוא לא השתהה שם שיעור השתחוויה, הוא צריך כפרה מיוחדת. דרך כלל אדם שנטמע בבית מקדש עצמו, אם הוא לא השתהה שיעור שהוא יכול להשתחוות בו, הוא לא נחשב שהוא חטא בטומאת מקדש, כי הוא נטמע בבית מקדש עצמו. רק מה, הוא צריך מהר לצאת, אסור לו להשתהות שם שיעור שיכול להשתחוות. אבל אם הוא נמצא על המזבח, גם אם הוא לא השתהה שיעור שהוא יכול להשתחוות, הוא צריך עדיין כפרה, וזה נקרא על המזבח. טוב, זה בעצם דרשה אחת, שבא ללמד שדם הפר ודם השעיר, מצחצחים את הנשמה של עם ישראל, של הכהנים, מהטומאה הקלה הזאת, קלה. ביחס לחטאים אחרים, אולי זה נקרא עבירה קלה, כמו שהבאנו את המשל של רבינו אור החיים הקדוש, הטומאת מקדש וקודשיו מתכפרת, או כל פנים תולה להם מהאיסורים, הזעות שמזים מדם הפר ומדם השעיר, בתוך קודש הקודשים, בהיכל ועל גבי המזבח הזהב. המשך הפסוק מפרט שיש פה כפרה שמחפרת על כולם יחד. כתוב, ועל הכהנים ועל כל עם הקהל יחפר. זה כפרה אחת שמחפרת גם על הכהנים וגם על כל עם ישראל. זה ודאי לא הפר ולא השעיר. כי הפר מחפר על הכהנים, על טומאת מקדש וקודשיו, והשעיר מחפר על עם ישראל, על טומאת מקדש וקודשיו. אז לכן דורש את הברייתא. יש כתוב, הכהנים, שזה כמשמען, שזה הכהנים, עם הקהל אלו ישראל, ומה שכתוב יחפר זה בא לרבות אלו הלוויים, ועל כל אלה כתוב יחפר, הושבו כולם לכפרה אחת. זה לא בא לחפר פר ושעיר להשם, שמזים מהדם שלהם בקודש הקודשים ובהיכל, לא. אלא זה בא ללמד שכולם מתכפרים בשעיר המשתלח. היה את השעיר השני, שאותו שולחים לעזאזל, שעליו הכהן גדול היה מתוודה את כל עוונות הכהנים ובני ישראל, בכל אופן לפי דעה של התנא של הברייתא הזאת, שזה בא לחפר גם על העוונות של הכהנים, על שאר העוונות חוץ מטומאת מקדש וקודשיו. השעיר הזה שמשתלח החוצה, הרחק, הרחק, הוא זה שמחפר על כל עם ישראל, על שאר העבירות. אלה הם דברי רבי יהודה. רבי שמעון אומר, שעל שאר העבירות של הכהנים, הם מתכפרים גם כן בפר של הכהן גדול. ולא השעיר המשתלח מחפר על הכהנים בשאר העבירות. רבי שמעון אומר, כשם שדם השעיר הנעשה בפנים, שעיר להשם, הדם שלו מחפר על ישראל בטומאת מקדש וקודשיו, אפילו בלי וידוי, כי הרי הכהן גדול לא היה מתוודה על השעיר להשם, הוא היה מתוודה על הפר שלו ושל הכהנים, היה מתוודה על השעיר שנשטח לעזאזל, אבל השעיר להשם אולי מתוודה. ובכל זאת הוא היה מחפר על עם ישראל, על טומאת מקדש וקודשיו. כך דם הפר, בלי וידוי, מחפר כבר על הכהנים בטומאת מקדש וקודשיו. זה שצריך וידוי, זה מחפר על עוד דבר. הוידוי שהכהן גדול מתוודה על הפר, בא לחפר על שאר העבירות לכהנים, לפי דעתו של רבי שמעון. כשם שוידוי של שעיר המשתלח מחפר על ישראל בכל שאר העבירות, לא דווקא טומאת מקדש וקודשיו, כשבזה כבר מתכפרים בשעיר להשם, אלא שאר העבירות, כך, הרי גם אם לא היו מתוודים על הפר, זה היה מחפר על טומאת מקדש וקודשיו, אבל הכהן גדול כן מתוודה על ראש הפר, הוידוי הזה, וידוי של פר, מחפר על הכהנים בשאר עבירות, חוץ מטומאת מקדש וקודשיו. זאת אומרת, דעתו של רבי שמעון, שהפר מחפר רק על הכהנים, והשעיר מחפר רק על עם ישראל. עכשיו, עצם הבאת הפר כבר מחפרת על טומאת מקדש וקודשיו. זה שגם מתוודים על ראש הפר, זה מחפר על שאר העבירות בשביל הכהנים. השעיר להשם מחפר על טומאת מקדש וקודשיו של עם ישראל, והשעיר להזזל מחפר על שאר העבירות של עם ישראל. ברייתא נוספת. הברייתא הבאה באה ומפרטת מה שאמרנו, שכל סדרה וסדרה של הזאות היא עבודה בפני עצמה. תנו רבנן, פסוק אומר, זה פסוק דומה לפסוק שקראנו קודם, בברייתא הקודמת, וקילה מכפר את הקודש, ואת אוהל מועד, ואת המזבח. הפסוק הזה משלים ואומר, והקריב את השעיר אחי, שזה השעיר שהולך להישלח לעזאזל. דורש את הברייתא. וקילה מכפר את הקודש, זאת הסדרה הראשונה שמזים בתוך קודש הקודשים, זה לפני ולפנים. אוהל מועד, זה הסדרה שמזים בהיכל. מזבח, כמשמעו, זה סדרת ההזאות שמזים על המזבח. מלמד, שכולם כפרה, כפרה בפני עצמם. הסדרת ההזאות בקודש הקודשים, כל סדרה היא בפני עצמה. סדרת ההזאות בהיכל, כל סדרה היא בפני עצמה. והסדרה שמזים במזבח היא בפני עצמה. מכאן אמרו, במה זה בא לידי ביטוי שכל סדרה היא עבודה בפני עצמה? נתן מקצת מתנות שבפנים. מה הכוונה? הוא בא לתת מתנה אחת למעלה ושבע למטה מדם הפר, בקודש הקודשים. נתן מתנה אחת למעלה, עבר בהצלחה. התחיל לתת שבע מתנות למטה. אחד, שתיים, פרח, כל אדם נשפח. חסר לו עוד חמש מתנות. יביא דם אחר. נו, מאיפה הוא מתחיל? הוא לא סיים את העבודה הראשונה, את הסדרה הראשונה, הוא עדיין באמצע הסדרה הראשונה, בקודש הקודשים, מדם הפר. יתחיל בתחילה במתנות שבפנים. הוא לא עכשיו יזה עוד חמש הזאות בפנים. הוא לא ימשיך איפה שהוא אוחז, לא. התחיל מתחילה. אז זה אחת למעלה ושבע למטה. וכן אם הוא נמצא בדם הסעיר אותו דבר. התחילה הזאת מדם הסעיר אחת למעלה, התחילה הזאת שבע למטה, אחד, שתיים, פרח, נשפח כל אדם. צריך להביא סעיר, דם סעיר חדש ולעזות שוב. זה דעת התנא הראשון. רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים, אינו מתחיל אלא ממקום שפסק. זאת אומרת, הם חולקים על כל הרעיון, מה שאמרנו עד עכשיו, אנחנו נראה את זה גם כן בהמשך. לפי דעתם, אין דבר כזה שאתה עושה את אותה הזעה פעמיים. איזית מדם הפר אחת למעלה, ביום הכיפורים השנה הזאת לא תזה יותר בקודש הקודשים פעם אחת למעלה מדם הפר. לא משנה מתי יישפך אדם. התחלת לעזות למטה, מה שאיזית, איזית. אם נשפך אדם אחרי ההזעה השנייה, בסדר, אתה רוצה להביא דם פר חדש, זה מצוין. תמשיך איפה שאחזת. הזעה השלישית, רביעית, חמישית. אתה לא מתחיל מתחילת ההזעות, לא. ככה הם סוברים. גמרת המתנות שבפנים, ועוד לא התחיל לעזות בהיכל, ונשפך אדם. יביא דם אחר, ישחט פר אחר, או סעיר, אם זה אדם הסעיר, ישחט סעיר אחר. ויתחיל בתחילה, לא בקודש הקודשים, כי שם הוא סיים כבר, אלא יתחיל בתחילה במתנות שבהיכל. אם הוא נתן מקצת מתנות שבהיכל, התחילה הזאת אחת למעלה, כשהוא בא לעזות שבע למטה, איזה אחת, שתיים, נשפך אדם. יביא דם אחר. ויתחיל בתחילה בהיכל. את קודש הקודשים הוא כבר סיים, זהו. זה עבודה בפני עצמה. זה שנשפך לו באמצע הזאות שבהיכל, בסדר? אז יביא דם חדש ויתחיל לעזות. בהיכל מתחילת ההזאות לפי התנא הראשון. גם כאן רבי אלעזר ורבי שמעון חולקים. הם אומרים, אינו מתחיל אלא במקום שפסק. יזאת כבר הזעה אחת למעלה ושתי הזעות למטה בהיכל, תמשיך את ההזעה השלישית, הרביעית, עד שתסיים את השבע למטה. גמר מתנות שבהיכל. כבר עזה בקודש הקודשים גם מדם הפר וגם מדם השעיר, עזה כבר בהיכל גם מדם הפר וגם מדם השעיר, הוא כבר ערבב את דם הפר והשעיר יחד, והוא בא לעזות על גבי המזבח, ואז נשפך לו הדם. יביא דם אחר. והוא לא מזה עכשיו מאדם האחר בקודש הקודשים או בהיכל, כי הוא סיים כבר את העבודה הזאת. יתחיל בתחילה במתנות המזבח. אם הוא כבר נתן מקצת מתנות שבמזבח, הוא יזה כבר בארבע זוויות, הוא עדיין לא יזה את השבע זעות על גג המזבח למשל. בסדר? לפי דעת התנא הראשון, מכיוון שהסדרה של ההזעות שבמזבח זה הכל עבודה אחת, אז יתחיל בתחילה במתנות שבמזבח, מתחיל מתחילת המתנות, שהוא מביא דם חדש, כי נשפח לו באמצע שהוא נתן את הדם על המזבח, אז הוא מתחיל מתחילת הסדרת הנתינות על גבי המזבח, התחיל לעזות שוב פעם על ארבע הזוויות של המזבח הזהב שבתוך ההיכל. וגם כאן רבי אלעזר ורבי שמעון חולקים והם אומרים, ממקום שפסק, משם הוא מתחיל. אם הוא יזה כבר בארבע זוויות של המזבח, ואז נשפח לו הדם, בסדר? יביא דם חדש ויזה רק את השבע הזעות על גג המזבח. הוא לא צריך לעזות שוב פעם את הארבע הזוויות. גמר מתנות שבמזבח. ואז נשפח הדם. אבל הוא עדיין היה צריך לשפוך את שערי הדם על המזבח החיצון שבעזרה. ואין לו כעת דם. האם ישחט במיוחד בשביל שערי הדם את הפר והסעיר שוב? לא. דברי הכל, השיריים לא מעכבי, זה לא מעכב. אבל יש ויכוח בין התנא הראשון בברייתא לבין רבי אלעזר ורבי שמעון. התנא הראשון בברייתא סובר שכל העבודה, כל סדרה היא עבודה בפני עצמה. ואם נשפח לו אדם באמצע הסדרה, הוא צריך להתחיל שוב פעם מתחילת הסדרה כשהוא מביא את הדם החדש. וכמו שהבאנו את כל הדוגמאות, הברייתא הלכה ופרטה דוגמה אחרי דוגמה. ההזעות אחת למעלה ושבע למטה בקודש הקודשים, מדם הפר זה סדרה אחת, מדם הסעיר סדרה שנייה, בהיכל אותו דבר. דם הפר סדרה אחת, דם הסעיר סדרה שנייה, ועל המזבח יש דם הפר וסעיר ביחד, זה סדרה נוספת. אם נשפח אדם באמצע, מתחילים מתחילת אותה הסדרה. לעומת זאת, רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים אין דבר כזה. איפה שהוא אוחז, משם הוא ממשיך עם הדם החדש, אפילו באמצע סדרה. מאיפה הוויכוח? מאיפה הם הגיעו לוויכוח הזה? אמר רבי יוחנן, ושני מקרא אחד דרשו. את הוויכוח שלהם הם למדו פשוט אחרת, פסוק אחד. הפסוק אומר, וכיפר אהרון על קרנותיו של המזבח, מהדם של השעיר ודם הפר, אחת בשנה, מדם החטאת הכיפורים, אחת בשנה יכפר עליהם לדורותיכם, קודש קודשים מול השם. זאת אומרת, פעם אחת בשנה. מה פרוש? רבי מאיר סבר, כתוב כאן, מדם חטאת הכיפורים, חטאת זה לשון יחיד, אחת בשנה. רבי מאיר סבר, חטאת אחת, אמרתי לך. זאת אומרת, כל סדרה של הזעות, מתחילת הסדרה עד סופה, זה צריך להיות מאותה חטאת. אם באמצע נשפח לך אדם, ואתה רוצה עכשיו להביא חטאת שנייה, אתה לא יכול להמשיך באיפה שאתה אוחז. כי אז יוצא שאת אותה סדרה, החלק הראשון היה בחטאת אחת, והחלק השני עם חטאת אחרת. אתה צריך שכל הסדרה תהיה מאותה החטאת. לא משתי חטאות. לכן, כשאתה בא ומביא דם חדש, אתה מתחיל שוב פעם את הסדרה. רבי אלעזר ורבי שמעון סברי, נכון, כתוב פה חטאת לשון יחיד, אבל מה הכוונה חטאת? מלשון חיטוי אחד, ניקוי, הזעה, שהזעות מנקות, אמרתי לך, ולא שני חיטויים. אתה לא יכול לעשות את אותה הזעה פעמיים. את ההזעה אחת למעלה כבר ריזית. התחלת כבר לעזות חלק מהזעות של שבע למטה, נשפח לך אדם. אתה מביא חטאת אחרת מצוין. אל תזה שוב פעם את האזה אחת למעלה. יוצא שיש פה שתי חיתויים. את אותו חיתוי של האחת למעלה, אתה עושה אותו פעמיים, זה לא טוב. תניה אמר רבי, לפי איך שהגמרא בהתחלה אומרת, לי חילק רבי יעקב בלוגין. אחרי זה הגמרא תגיד, לי שנה רבי יעקב בלוגין. מה ההבדל? בין שתי הלשונות. מה זה לוגין בכלל? מצורע. אדם שיש עליו איזשהו כתם על האור, והוא נטמא טומאת מצורע. והוא כבר מתאר את עצמו. הוא נמצא בסוף הטהרה שלו, צריך להביא קורבנות. בא לבית מקדש, חלק מהקורבנות שלו זה קורבן אשם. הוא גם הביא איתו כזה מין בקבוק שמכיל לוג של שמן זית. זה כמות די גדולה, זה כמו ארבע כוסות יין, של כוס של ברכה, שכל כוס זה רביעית הלוג, פה זה לוג שלם, יכול להיות כמעט בקבוק שלם של שמן זית. מביא את זה לבית מקדש, המצורע מביא את זה לבית מקדש, סדרה של קורבנות ביחד עם בקבוק של שמן זית, ואמורים להזות על המצורע כדי להשלים את הטהרה שלו. מזים עליו גם מהדם של הקורבן אשם, והסדר הוא, הסדר של ההזעות, מזים על השפיץ של האוזן, על תנוך אוזנו הימנית, על האגודל הימנית של יד ימין שלו, ועל האגודל של הרגל הימנית שלו. זה שלוש ההזעות שמזים עליו מדם הפר, מהדם של האשם, סליחה, מדם האשם. אחר כך, הכהן מזה עליו גם מהלוג של השמן. קודם כל, הכהן הולך בהיכל ומזה לכיוון הפרוכת, לכיוון קודש הקודשים, שבע הזעות מהשמן זית של המצורע. אחר כך, הוא מזה את אותם הזעות שיזו מדם האשם, על תנוך אוזנו הימנית של המצורע שבא להתאר, על האגודה, על בוען ידו הימנית, ועל האגודל בוען רגלו הימנית. אם נשאר שמן, ומן הסתם נשאר, הוא שופך את זה על ראש המצורע. זה כמו שירא, זה שיריים כאלה. כמו שירא אדם של קורבן ששופכים מליסוד המזבח, שירא השמן שופכים על ראש המצורע. זה הסדר של של ההזעות מדם האשם ומהלוג שמן של המצורע. עכשיו יש פה, לפי הגרסה הראשונה אומר רבי, שרבי יעקב אמר לו שלגבי הסדרה של ההזעות של הדם ושל השמן של המצורע, זה שונה ממה שלמדנו לעניין סדרת ההזעות של פר וסעיר של יום הכיפורים. בסוף הגמרא אומרת לא, זה אותו דבר. לי שנה רבי יעקב ולוגין שזה אותו דבר. לוגין הכוונה ההזעות של המצורע, זה אותו דבר במסקנה. אבל בהתחלה הגמרא אומרת ברייטה שזה שונה. שלעניין לוג של מצורע, גם רבי אלעזר ורבי שמעון מודים שאם נשפח הלוג באמצע המתנות שצריך לתת, גם רבי אלעזר ורבי שמעון מודים שלא ממשיכים מאיפה שהוא אוחז כשהוא מביא לוג חדש, אלא הוא מתחיל מההתחלה. שואלת הגמרא ולא, וכי זה לא אותו דבר, שלפי רבי אלעזר ורבי שמעון, אם נשפח הלוג צריך כשמביאים לוג חדש להתחיל את הזאת מההתחלה, והתניה, נתן מקצת מתנות שבפנים. אמרנו שמהלוג שמן מזים שבע פעמים בהיכל כנגד הפרוכת. הוא נתן חלק מהמתנות, חלק מתוך השבע הזאת, ובאמצע נשפך הלוג של השמן. יביא לוג שמן אחר, ולפי דעת התנה הראשון, יתחיל בתחילה במתנות שבהיכל, כי זה סדרה שצריך להתחיל אותם עם... כל הלוג צריך להיות בכל בסדרה, זאת אומרת, צריך את כל הנתינות לתת מאותו לוג, מאותו שמן. ומשפח לך באמצע שהזאת מהשמן הקודם, נשפח לך השמן, אז אתה בא מביא שמן חדש, תתחיל את כל הסדרה מההתחלה. ואותם רבי אלעזר ורבי שמעון גם פה אומרים, ממקום שפסק הוא ממשיך. הוא מתחיל, אותו דבר. הוא מתחיל את ההמשך. זאת אומרת, הוא איזה שלוש הזאות מתוך השבע, בסדר גמור. איזה השלוש? עכשיו מביא עוד לוג, יזה עוד ארבע. ככה דעתם של רבי אלעזר ורבי שמעון. וכן, גמר את הסדרה הראשונה, את המתנות שבהיכל, ואז נשפך הלוג, צריך לעבור לסדרה הבאה של ההזעות שמזים על המצורע עצמו. בסדר? יביא לוג אחר ויתחיל בתחילה במתנות שבבעונות. נתן מקצת מתנות שבבעונות ואז נשפך הלוג, גם כאן יש את אותו הוויכוח. לפי התנה הראשון, יביא לוג אחר ויתחיל בתחילה במתנות שבבעונות, שזו הסדרה השנייה. יתחיל שוב לעזות על תנוך אוזנו הימנית, על בוען ידו הימנית ועל בוען רגלו הימנית, לפי הסדר. רבי אלעזר ורבי שמעון גם פה אומרים, במקום שפסק הוא מתחיל. איפה הוא אחז? נתן כבר על בוען, על תנוך אוזנו של המצורע, נשפך לו השמן, יביא שמן חדש, ייתן על האגודל ימין ואגודל של יד ואגודל ימין של הרגל. אם הוא גמר מתנות גם שבבעונות ואז נשפך הלוג, אז הוא בעצם סיים. הוא גם איזה כנגד הקודש הקודשים, הוא גם איזה על המצורע. זה שצריך את שערי השמן לשפוך על ראשו של המצורע, זה לא מעכב. אם אחרי שהוא נתן מתנות שבבעונות נשפך הלוג, דברי הכל מתנות הראש אינן לא מעכבות. בכל אופן רואים מפה שאותה מלאכות שיש לנו לעניין פר וסעיר של יום הכיפורים, יש לנו לעניין מצורה. לכן באמת אומרת הגמרא, אימה, צריך לגרוס בברייתא, שרבי אומר, לי שנה רבי יעקב בלוגין, שזה אותו דבר כמו יום הכיפורים. כמו שבפר וסעיר של יום הכיפורים, יש ויכוח, התנא הראשון ורבי אלעזר ורבי שמעון, האם אנחנו אומרים, כמו התנא הראשון, כמו תנא קמא, שכל סדרה צריך להתחיל אותה מההתחלה עם האדם החדש, למשל, אחת למעלה, שבע למטה, אם נשפח לו אדם באמצע, אז הוא מתחיל שוב פעם מתחילת האחת למעלה ושבע למטה, כל סדרה הוא צריך להתחיל אותה מההתחלה, אז אותו דבר גם לגבי הלוגין של המצורה, צריך להתחיל תחילת סדרה אם נשפח לו באמצע. ולרבי אלעזר ורבי שמעון, הם סוברים גם לעניין פר וסעיר שממשיכים איפה שאחזו, וגם לעניין המצורה ממשיכים איפה שאוחזים בהזעות מהשמן. אמר מר, בסוף הברייתא אמרנו, מתנות הראש אין מעכבות. זאת אומרת, אחרי שסיימו את כל ההזעות מהשמן זית על המצורה, ולפני כן, כנגד קודש הקודשים, זה שצריכים לשפוך את שערי השמן על ראש המצורה, זה לא מעכב. מה הייתה מה? מאיפה אתה לומד שזה לא מעכב? אילא אם משום דכתיבה הנותר מן השמן אשר על כף הכהן ייתן הכהן על ראש המתאר? זה נותר? ונותר זה לא מעכב? אלא מעטה, מה שכתוב לגבי מנחה, אדם מביא מגש עם סולת ושמן זית, מביאים את זה כמו קורבן כזה. במקום להביא קורבן בהמה או עוף, מביאים מנחה. כתוב, והנותרת מן המנחה, מי יקבל את זה? אהרון ובניו אוכלים את זה במקום קדוש. אחי נמי דלא מעכבי, וכי השיריים לא מעכבים. הרי, כשאדם מביא מנחה לבית מקדש, הכהן מכניס את היד הימנית לתוך המנחה, מכניס בתוך שלוש האצבעות האמצעיות מתוך המנחה, ומקטיר על המזבח, ומה שנשאר נותנים לכהנים לאכול. וכי זה לא מעכב שישאר שיערי המנחה? בגלל שכתוב והנותר? והרי בוודאי שזה מעכב. הרי אם נחסר קצת משיערי המנחה לפני שהקטירו את הקומץ, אתה לא יכול להקטיר את הקומץ. כי זה קומץ שנחסרו שיעריו. זה מעכב. עונה הגמרא, נכון, זה שזה כתוב לשון נותר, זה עדיין לא אומר שזה גם מיותר, שזה לא מעכב. בוודאי שגם אם זה נותר זה מעכב, אבל שאני אתם, פה הלוג של השמן, הסיבה שאני אומר ששפיכת מה שנשאר מהשמן על ראש המצורה לא מעכב, זה לא בגלל שקוראים לזה רק פעם אחת לשון נותר, אלא דכתיב ומיתר, השמן אשר על כפו ייתן על הכהן על תנוך וכו', ואחרי זה כתוב והנותר, כמו שקראנו קודם, והנותר מן השמן אשר על כף הכהן. כתוב גם מיתר וגם מהנותר. זה בא ללמד שמכיוון שכתוב פעמיים נותר, שזה באמת לא מעכב. וגם אם נשפך השמן ולא הספיקו לשפוך על ראש המתאר את שערי השמן, השפיכה הזאת לא מעכבת. אמר רבי יוחנה, מצורה שכבר יש עליו סימני טהרה, והוא נטהר מצרעתו. ביום שהוא נטהר, הוא מביא שלוש קורבנות. עולה וחטאת, ובנוסף הוא מביא כבש לאשם. האשם של מצורה, שהכהן שחטו שלא לשמו. שחט את האשם, למשל, לשם קורבן עולה. לא לשם קורבן אשם. באנו למחלוקת רבי מאיר מצד אחד, ורבי אלעזר ורבי שמעון מצד שני. רבי מאיר דאמר, לעניין ההזעות מהפר והסעיר של יום הכיפורים, בקודש הקודשים, בהיכל ועל המזבח. אומר רבי מאיר, אם נשפך אדם, באמצע הסדרה, איזה למשל בקודש הקודשים אחת למעלה, והתחיל לעזות למטה איזה 1, 2, 3, לא הספיק לעזות את כל השבע, נשפך לו אדם, יביא פר, אם זה היה בעזות של הפר, או סעיר, אם זה היה באמצע הזאת של הסעיר, אחר, ויתחיל בתחילה, יתחיל מתחילת הסדרה, אם מדברים על קודש הקודשים, יתחיל את האחת למעלה ושבע למטה שוב פעם. והוא לא איפה שהוא אוחז, ממשיך הלאה. הזאת הזה אחת למעלה, סיימת עם זה. הזאת כבר שתיים מתוך השבע, עכשיו תזר עוד חמש? לא. לפי רבי מאיר, מתחילים שוב פעם אחת למעלה. אחה נעמי, אם שחטו אשם מצורע שלא לשם אשם, יביא אשם אחר וישחוט לשם אשם. כי אם, לפי דעתו של רבי מאיר, כשנשפך אדם באמצע הסדרה של ההזעות, צריך להביא נשפך אדם של הפר או הסעיר, כן? באמצע ההזעות צריך להביא פר או סעיר חדש, ולהתחיל מתחילת ההזעות. מה זה אומר? שעד שלא השלמת את העבודה, לא התחלת אותה בכלל. לא התחלת אותה. אתה צריך להתחיל מההתחלה. אז אם כן, קורבן אשם, גם כן. אם לא סיימת ולא השלמת אותו, אתה צריך להביא קורבן אשם חדש. יש אחד שלא לשמוע זה פסול, אתה צריך להביא אשם חדש. ולרבי אלעזר ורבי שמעון, שהם אומרים, מה שעשית, אתה יכול לעשות וי, עשית. איזה את העמידה מפר, קודש הקודשים, הזעה אחת למעלה ושתי הזעות למטה. נשארו לך חמש הזעות, נשפך לך אדם. את הזעה אחת למעלה ושתיים למטה שעשית, עשית. כשאתה מביא עכשיו דם חדש, אתה ממשיך מאיפה שאתה אוחז, את החמש הזעות הנותרות. אז גם משהו לא מושלם, מה שעשית לפי דעתם נחשב שכבר הוא נעשה. לפי דעתם, המקום שפסק הוא שם הוא מתחיל, אחה, פה לגבי אשם מצורע ששחטת אותו שלא לשמור, אז זה ששחט, זה בסדר. אבל אין לו תקנה, הוא לא יכול עכשיו להביא אשם אחר. כי כתוב כבש אחד לאשם. זה מה שהמצורע יכול להביא. הוא לא יכול להביא שתי אשמות. והרי השחיטה הייתה כדת וכדין, למרות שזה היה שלא לשמה. העבודה שהוא עשה זה עבודה. השחיטה הייתה שחיטה. עכשיו אתה לא יכול להביא אשם אחר. הרי הדין הוא שברוב הקורבנות, תחילת מסכת זבחים, רוב הקורבנות שנשחטו שלא לשמם, כשרים, רק שלא עלו לבעלים משם חובתם. הקורבן אשם הזה הוא בסדר, רק הוא לא מתאר את המצורה. אומרים רבי אלעזר ורבי שמעון, אתה לא יכול להביא אשם אחר, כי האשם הזה נחשב אצלנו. אבל אם האשם הזה לא נתאר המצורע, אז הוא נשאר תמה. אין לו תקנה למצורע הזה. שואלת הגמרא, מתקיף לרב חיסדא, והאותו כתיב, איך אתה אומר שלפי רבי מאיר יש תקנה ואפשר להביא אשם אחר? זה לא דומה לפר וסער של יום הכיפורים. יש כאן מיעוט לגבי האשם של, של המצורה. כתוב יביא אותו, לשון יחיד. צריך שהוא יביא את האשם שהניף אותו יחד עם לוג השמן. אתה לא יכול להביא אשם אחר שלא הניפו אותו בפעם הראשונה עם לוג השמן. קשיה. כי אפילו לפי רבי מאיר אי אפשר עכשיו להביא אשם אחר. קיצור, אז יש פה ויכוח. כי רב חיסדא אומר שלפי דעתו של רבי מאיר אי אפשר להביא אשם אחר. אבל לעומת זאת רבי יוחנן אמר שאפשר, כן? תעני קבעתי את רבי יוחנן שכן אפשר לפי רבי מאיר להביא אשם אחר. הם שחטו את האשם שלא לשמו. ברייתא אומרת, אשם מצורע ששחטו שלא לשמו. או ששחטו לשמור, רק שלא נתן מדמו לגבי בעונות, על תנוך אוזנו, האגודל הימני, והאגודל הימני של היד ושל הרגל, אם הוא לא נתן מהדם הזה, הרי זה עולה לגבי מזבח. אפילו שזה היה שלא לשמור. וטעון הקורבן נסחים, כמו השם מצורע. מנחה, יין. רק מה? בשביל שם מצורה יתאר, וצריך אשם אחר להכשירו כדי שהוא יהיה טהור ויוכל לאכול קודשים ולהיכנס לבית מקדש. אז רואים אם כן, שהתנא של הברייתא, שזה מן הסתם רבי מאיר, סובר שאפשר כן להביא אשם אחר. רב חיסדא, שהוא סובר שאפילו לפי רבי מאיר אי אפשר להביא אשם אחר, כי כתוב אותו לשון יחיד, הוא יאמר, נכון, צריך אשם אחר להכשירו, צריך, אבל אין לו תקנה, כי אי אפשר להביא לו אשם אחר, כי כתוב אותו. שאת הגמרא ותנא איתנא צריך ואין לו תקנה, למה אומר צריך אם הוא לא יכול להביא? וכי יש דבר כזה שהתנא כותב לשון שצריך, והכוונה צריך רק הוא לא יכול, ולכן הוא נשאר לא טהור? אומרת הגמרא, אין, והתניא, יש לי ברייתא כזאת. נזיר, אחד מהדברים שאסור לו להתגלח. ממורת, אין לו שערות. בסדר? אז הוא עכשיו נזיר 30 יום, אתה לא רואה עליו כלום. כי לא גודל לו שערות, כי הוא גם ככה קרח. אבל הבעיה שלו, כשהוא צריך לתאר את עצמו, הוא צריך הרי להתגלח. והוא לא יכול להתגלח. בית שמאי אומרים, צריך העברת תער. לגלח את השיער עם תער, כמו שהתורה אומרת. ורבי אבינה אומר שזו הכוונה, אין לו תקנה, כמו שמיד נראה. בית הלל אומרים, אין צריך העברת תער. הוא פטור ממצוות גילוח, אין לו שערות, מה יעשה? לא צריך לגלח, לא צריך לגלח. ואמר רבי אבינה, כשאומרים בית שמאי צריך, הכוונה צריך ואין לו תקנה. כי הוא לא יכול להתגלח. אז רואים שהברייתא דרכה לכתוב צריך גם כשאי אפשר. ופליגא דרבי פדת, רבי אבינה שלפי דעתו מה שבית שמאי אומרים צריך, הכוונה צריך אבל הוא לא יכול, זה לא כמו דעתו של רבי פדת. דאמר רבי פדת, שלפי בית שמאי הוא צריך, הכוונה שהוא כן יכול. שיעביר תער על הראש, גם ממנו שם שיער. דאמר רבי פדת, בית שמאי ורבי אלעזר אמרו דבר אחד. בית שמאי עד המרן, שהם אמרו שגם אם אין לו שיער, הוא צריך להתגלח. רבי אלעזר דתנן, אין לו לאותו מצורע, אין לו אגודל, לא עלינו, כן? ביד ימין, או ברגל ימין. ובואן רגל. לפי דעת התנא הראשון, אין לו טהרה עולמית. כי אתה צריך, כחלק מהטהרה של המצורע, לעזות מדם האשם ומהשמן זית, על בואן ידו הימנית ועל בואן רגלו הימנית. בואן הכוונה אגודל. רבי אלעזר אומר, שבית שמאי לפי דעתו של רבי פדת אומר כמותו, נותן על מקומו של בואן. אין לו בואן שישים על הכף יד במקום איפה שאמורה להיות האגודל. ובזה הוא יוצא ידי חובה. אז אם כן, לפי דעתו של רבי פדת, מה שבית שמאי אומרים, שהוא צריך, מה שבית שמאי אומרים צריך העברת תער, הם אומרים כמו דעתו של רבי אלעזר, שצריך לעזות על האגודל, שמזים, אפילו אם אין אגודל, איפה שאמורה להיות האגודל. דעה שלישית, רבי שמעון אומר, אם נתן על של שמאל, על האגודל של שמאל יצא. מביאה הגמרא תנו רבנן, פסוק אומר, ולקח הכהן מדם האשם. איך מקבלים את הדם של הקורבן האשם מצורע? גם בכלי וגם ביד. ושמים גם דם בתוך כלי, כמו כל קורבן, וגם ביד של הכהן. יכול רק בכלי, תלמוד לומר, ונתן, שצריך אחרי זה לתת מהדם הזה. ולומדים היקש, מה נתינה, כשהכהן נותן, כתוב שהוא נותן באצבעו של הכהן. בעצמו של כהן, אף לקיחה של אדם צריכה להיות בעצמו של כהן, צריך לקבל בתוך כף ידו את אדם. מצד שני, יכול אף הקבלת אדם של אתה הולך עוד מעט לעזות למזבח גם כן כן. זאת אומרת, יכול שכל אדם אתה תקבל רק ביד. לא, תלמוד לומר, כי כחטאת האשם הוא, שהקורבן האשם הזה זה כמו קורבן חטאת. מה חטאת? כשאתה מקבל את אדם, תאונה כלי. אתה מקבל את אדם בתוך כלי שרת. אף אשם טעון כלי. נמצאת, אתה אומר, אשם מצורה, שני כהנים מקבלים את דמו. איך כהן אחד מקבל את דמו ביד? וכהן אחד מקבל את דמו בכלי. זה שקיבל את הדם בכלי, הוא מזה מהדם הזה על גבי המזבח, בא לו אצל מזבח. וזה שקיבל את הדם ביד, הוא בא לו אצל מצורה ומזה על המצורה את ההזעות. על תנוך אוזנו הימנית, על בוין ידו הימנית, על בוין רגלו הימנית, וככה הוא מתאר אותו מצרעתו, ועד כאן דף סמך א'.